שלום, אנחנו כרגיל ביום הזה ובשעה הזו עסוקים בסוגיות של אמונה. אני אתחיל עם דברים שכבר דיברנו בעבר, אבל אני רוצה ללכת למקום שלב הבא. קודם כל, ההיסטוריה של המילה אמונה היא קצת בעייתית, כי המילה אמונה לא מופיעה בהקשר הזה בתוירו, היא לא מופיעה בחז"ל. המילה אמונה בשפה של חז"ל היא תמיד, בשפה של התורה היא תמיד לא אמונה במשהו, לא איזושהי נקיטת עמדה. ככה אצלנו בעולם שלנו יש היום, אני יודע כך וכך, אני מאמין שכך וכך. יש אנשים שמאמינים אני מאמין לצורך העניין שיש סיכוי טוב להסכם שלום, להסכם שיחזיר את החטופים לארץ. או אני מאמין שאין כזה חלילה. כן, זה נקיטת עמדה ברמה מסוימת, לא ברמת ודאות חזקה, קוראו לזה אמונה, ככה זה בשפה שלנו. בשפת המקרא אמונה היא משהו אחר לגמרי. אני מאמין וסומך על מישהו ונותן לו, כן, נותן בו אמון. כמו ואמין באשם, אברהם אבינו מאמין בהבטחה של הקדוש ברוך הוא. או לא מאמין בזה שיש אלוקים, או ויאמינו באשם או במוישה עבדוי. ותמיד זה ככה, כן? כמו אני מלווה לאדם כסף, אני מאמין בו. כשאני מלווה, נותן בו אמון. אבל המילה, ואילו מה שנקרא אצלנו אמונה, נקרא בשפת התורה ידיעה. אין הבדל, כן, ויודעת... טוב, אמרתי שהיום יש לנו ביטוי מיוחד בשפה שלנו היום, שוב, הסיבה לשינוי הזה בשפה הוא בגלל המפעל התרגומי של הטיבונים. הטיבונים הייתה משפחה של יהודים שעסקו בלתרגם את הספרות המחשבה היהודית שנכתבה בערבית, כמו את רס"ג, את החוי בסלבובס, את פירוש המשנה לרמב״ם ועוד ספרים, והם היו נתקלו לפעמים במילים ערביות שהשתמשו בהם החכמים הגדולים, ולא היה להם תרגום פשוט לעברית. לצורך זה הם יצרו מילים, למשל. כן, יש ספר שנקרא ביאור מילות זרות, שכתב אותו רבי שמואל אבן טיבון, ושם הוא מדווח על זה שהוא חידש כמה מילים. כמו למשל, כמות, איכות, מהות, מציאות. כל המילים הללו הם, תשובת המה היא מהות, תשובת הכמה היא כמות, תשובת האיך זה איכות, ומציאות זה קצת אחרת המילה. עוד מילים שהוא חידש. אז אחד הדברים שהוא עשה זה לקח את המילה אמונה, והעביר אותה למשמעות אחרת, כן? אני מאמין שכך וכך. זה דבר חדש. האמונה במקור היא אני מאמין ב. לא אני מאמין ש. זה נקודה אחת. ואם אנחנו שואלים איפה, איך הרמב״ם למשל עצמו נסליח את מצוות אמונה, התשובה היא מאוד פשוטה. יסוידה, יסוידה, סברות, החוכמס, לידה שיש וכו'. וגם בהמשך, וידיע סדוב אורזה, מצווה ססה. כן, הזכרנו פה... ששמעתי מיהודי חכם שהיה בבני ברק, שקראו לו רב דוד אילמן, הוא אמר ש15 מחברים דנו בשאלה מה ההבדל בין ידיעה לאמונה, והצד השווה שבהם, שהם לא ידעו ערבית. הם לא ידעו שהרמב״ם, המילה אמונה בספר המצוות, הוא פשוט תרגום מערבית, שהמתרגם ככה החליט לתרגם. כל פעם, אני לא משנה. למעשה, אני כן חושב שהמושג אמונה יש לו משמעות עמוקה מאוד. זאת אומרת, דרך הסקת המסקנות, והמשמעות, מה שזה עושה לאדם בתחומים הללו, הוא שונה לגמרי מאשר בתחומים אחרים. יש מקומות שבהם, יש תחומים בחיים שבהם חשבתי על שאלה מסוימת והגעתי לתשובה מסוימת. לצורך העניין חישבתי כמה כסף אני חייב לפלוני, חשבנתי שלוויתי לנו 5 פעמים 50 שקלים ופעם אחת הוא עושה כך, עשיתי את כל החשבון, חשבתי על כל המשמעויות, הגעתי למסקנה, אני חייב לו היום 3,000 שקל. הידיעה הזו, אף אחד לא יקרא לזה אמונה, לא רק בגלל שזה בטוח, אלא בגלל שזה לא מספיק משמעותי ומעצב את התודעה שלי ואת החיים שלי בשביל לקרוא לזה אמונה. כן, אני מאמין שיש חלב במקרר, כן, לא מתאים. לא מתאים. המושג אמונה בשפה שלנו, ואני חושב שזה צודק. אמונה היא סוג של הנחה, סוג של תפיסה, שהיא מעצבת את הקיום, היא משנה את הקיום של האדם בעולם. זה מתאים לזה המילה אמונה, ואני כאן רוצה להגיד...
לא התווכחתי איתך.
ואמרתי, אנחנו משמשים במילה אמונה, והיא באה לשרת שתי מגמות. היא באה לשרת את זה שיש הבדל בין ידיעה לאמונה, במובן שאתה מדבר, אבל היא גם באה לשרת שהמושג אמונה הוא בא לעצב תפיסה. באמת זה נכון. זה נכון, האמון שבו אדם, אני רוצה להרחיב בזה קצת, כן, האמון של האדם במשהו מסוים, האמונה היא סוג של תודעה אחרת של המציאות. ואני אסביר קצת את הדבר הזה. אני אומר שכשאנחנו אומרים שהאדם הוא אדם מאמין, זאת לא רק, בעצם הוא סבור שכך וכך, הוא נוקט שכך וכך, לא אמרנו מה כי כולם מבינים, אלא אמונה היא עמדה אנושית. יש עמדה אנושית של אדם שמאמין. מה כאן המאמין? הוא נותן אמון במציאות. כן, וכאן באמת כאן מתחילה השאלה הגדולה של האדם. כל אחד מבני האדם שחי בעולם שלנו, מסתכל על המציאות ובוחן אותה. בשלב הראשון הוא אוסף אינפורמציה. כן, אני רואה פה שולחן, אני רואה פה קוס, אני רואה פה מצלמה, אני רואה פה אנשים וכן הלאה. בשלב השני האדם זקוק לאיזושהי, כדי לפעול בעולם, הוא זקוק לאיזושהי תפיסה. ואין אדם שלא יוצר לעצמו איזושהי תפיסה של המציאות, כן? לא רק רשימת הנתונים, אלא האופי שלהם, המשמעות שלהם, הייתי קורא לזה הלמה שלהם. בספר הזוהר, בדף א' עמוד ב', יש שם סיפור. שם מסופר שרשב"י הולך על חוף הים בלילה, כמעט אמרתי לילה בעיר, אבל זה משפט ביטוי שסותר את עצמו, לילה בלי עננים, לילה צלול, שרואים את השמיים כמו שצריך, ורואה את הכוכבים ואת הירח, כן, כמו שרואים בלילה מהיר, גם זה ביטוי מוזר, והוא פוגש שם את אליהו הנביא, אליהו הנביא שואל אותו את הפסוק, כן, רואים את השמיים כל כך יפים עם הכוכבים, שום ארום אליכם, וראו מי ברא אלה, מה, איך אתה מבין פשט בפסוק? אומר רשב"י, כן, שאדם צריך להסתכל על המאורות, על הירח, על הכוכבים, ובשעה אחרת גם על השמש, ולהלל ולשבח את השם על הבריאה הנפלאה הזאת שהוא ברא. אומר לו אליהו הנביא, אתה ודאי צודק, אבל יש פה עוד נקודה שאני רוצה לשים אליה לב. הפסוק, הוא אומר שככה כתוב שם, אני אומר את הדברים בשפה שלי, אפשר, בתוך איזושהי פרשנות שאני עושה, אפשר להתווכח אם אני צודק בפרשנות, מי שרוצה יכול לפתוח ולראות, אני נמצא זוהר בראשיס, א' עמוד ב'. עכשיו הוא אומר ככה, הדבר הראשון שאדם שואל כשהוא רואה דברים זה מה? מה זה השלב של איסוף הנתונים, איסוף החומר. בשביל להמחיש את זה מאוד חזק, תיקחו ילד קטן שנותנים לו ביד משהו, הוא שם אותו בפה, הוא רוצה לבדוק מה זה, כן? הוא לא שואל שום שאלה מעבר, אלא הוא רוצה לזהות את החומר. גם האדם עושה את זה בכלים מורכבים יותר מאשר למשש וללעוס, אבל כשאני מגיע למקום אני מסתכל מה יש פה, אם יש פה אור, או אין פה אור, כן, לצורך העניין מישהו, יש צלחת עם אוכל על השולחן. כן, מה זה? יש פה מנה עוף, יש פה בשר, יש פה אוכל חל... אוכל, כן, כל מיני, את כל המציאות כולה. השלב הבא, האדם שואל מי? סליחה, אני דילגתי. על מה, אומר הזוהר, התשובה היא אלה. אלה זה אומר, כן, יש המון המון דברים בעולם. יש ריבוי עצום, אם אתה בוחן את הדברים בתפיסה של תפיסת המציאות הראשונית, העולם הוא מאפיין... הריבוי מאפיין את המציאות. בכל סיטואציה יש המון המון דברים. ואז האדם שואל, מי? זה השלב הבא. אחרי האלה הוא שואל מי. מי זה אומר, מי עומד מאחורי הדברים האלה? מה, למה שמו אותם? אם נחזור למשל על הצלחת, יכול להיות שאשתי שמה לי פה צלחת עם אוכל, זה פשוט נועד כדי שאני אוכל. יכול להיות שהשכן שלי שם את זה, ואז אם אני אקח את זה יהיה לא נעים. ויכול להיות אפילו שאיזה מחבל שם את זה. והמטרה שלו כדי להרעיל את מי שיוכל. במילים אחרות, תפיסה אמיתית של המציאות לא תתקבל בלי לענות על השאלה מי. כי השאלה מי שם את זה משליחה על השאלה למה זה נמצא, מהי המשמעות של זה ומהו התוכן הפנימי. אם אני אוכל את האוכל שהשכן הכין, זה כבר יהיה תוצאה שונה לחלוטין מאשר אם זה אוכל שאשתי הכינה בשבילי. וכן הלאה. אז אומר הזוהר שאלה, סליחה, מי, אלה ומי, זה יוצר את המילה אלוקים. ושם כתוב, על דנו חובו ישראל באגלה.
התשובה ומי זה שאלה.
כן, נכון. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שכתוב בזוהר זה שהשלב הבא של ההתבוננות, האדם בשלב הראשון של ההתבוננות, מסתכל על העולם ותופס את העולם כעובדה. העולם מביא לפניי הרבה מאוד עובדות, וזה מביא אותו לתפיסה של ריבוי. אלה. כן? ריבוי, העולם הוא ריבוי. רק אם אתה עובר לשלב הבא של ההתבוננות, ושואל את עצמך מי, התשובה למי היא לא תשובה כך. תשובה למי היא תשובה רחבה יותר.
התפיסה היא אלה עם השאלה מי.
כן. אלה שם, התשובה הסופית היא האלוקים הוא נעלם, אבל העמידה של השאלה שיש מישהו שעומד מאחורי הדברים, ואני חושב על הרך הנוסח שאומרים גם בגדה של פסח וגם בקידוש החודש, למי שעשה, כן, מי, הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום תמיד יישאר נעלם, אבל אם אני קורא לו מי, אני קורא לו, מתייחס אליו כאל אישיות, כאל פרסונל, ומחבר את זה לאלה, זה אמונת הייחוד. ועל דה חבו ישראל בעגלה, זה חטא העגל, שאמרו שמה, אלה אלוהיך ישראל. שוב, זה כמובן רמז, אבל המשמעות של זה היא שעבודה זרה היא להתייחס למציאות כמו שהיא, ולא לעלות לשלב של התכלית, המגמה, הכיוון של העולם. ומה שנאמר פה בעצם, שיש פה הבנה עמוקה מהי אמונה. אמונה, במובן המלא של המילה, אמונה בהשם, היא לא נקיטת עמדה ביחס לאיזושהי שאלה פילוסופית. אני יכול לשאול, כמו שזה מנוסח ברמב״ם, כיצד יהיה הגלגל הזה סובב ולא מנהיג? אדם יכול להסתכל על העולם ולהגיד, רגע, רגע, זה התשובה הפיזיקלית לשאלה הזאת היא כך, והתשובה הפיזיקלית לשאלה הזאת היא כך. ואז אני מגיע לשאלה שאני אומר, רגע, איך יהיה הגלגל הזה סובב ולא מנהיג? כי אי אפשר שינהג את עצמו, אני מצטט כמעט את לשון הרמב״ם. ואז התשובה הפילוסופית היא שיש כוח עליון. לא כך נראית אמונה באלוקים. אלא אמונה באלוקים היא לא אמונה בכוח עליון, כי אמונה בכוח עליון היא לא אמונה באלוקים, אלוקים הוא לא כוח עליון. כוח עליון זה בהסכם עם חברת הביטוח, כתוב שם, שההסכם הזה, המחויבות של חברת הביטוח, לא כולל מקרה של התערבות של כוח עליון. המשמעות של זה, שאם יקרה משהו לא צפוי, לא קשור לשום דבר, לא מובן בשום בחינה, על זה לא חל ההסכם של חברת הביטוח. כן? או במילה עברית מדוברת, אבם. ואני אומר, אלוקים הוא לא אבם, אלוקים הוא מי, הוא מי שהוא. והאמונה באלוקים, שהיא בנויה מאלה ומי, היא בעצם מבטאת תפיסת מציאות אחרת. תפיסת מציאות אחרת. יש אדם שתופס את המציאות ככאוס, כבלגן, כאוסף של נתונים שאין לו כיוון ואין לו פשר. אני לא מכיר הרבה אנשים כאלה, אבל יכול להיות שיש כזה דבר. ומבחינתו, הכל סתם, כן? ואין שום סדר מובנה של המציאות, כן? אין שום מגמה, העולם לא הולך לקראת איזשהו מקום, ואין לעולם סיבה להגיע לאיזשהו מקום. תפיסת אמונה היא תפיסה שאומרת, לא, מאחורי העולם שאתה חי ורואה אותו, עומד מישהו שרוצה משהו מסוים, רוצה מגמה מסוימת. המי והלמה הם קרובים. וזוהי אמונת הייחוד, ואני רוצה לדייק את זה יותר, עד כאן זה דברים שב...
זה אדם בעולם שקיים בלי סיבה? לא רק חדה כלדוח,
הוא
גם כלפי
בניין,
אנשים עושים דברים סתם,
יש כזה דבר? אנשים עושים דברים סתם, זה גם לא מדויק לגמרי, לא חושב שאנשים...
אני יכול לחשוב כלפי הקדוש ברוך הוא שיש אולי עולם שהוא סתם...
לא, אמונה באלוקים, אמונה... עוד דקה, אמונה באלוקים זה בעצם מה שאני אומר, אמונה באלוקים היא האמונה שהדברים הם לא סתם, אלא דברים יש משמעות.
לא רק המשמעות שהיא מושגת
לגבי. שנייה, דקה אחת. דקה אחת, הוא מטפל, הוא מעלה שאלה נוספת, אני רוצה ללכת לפי הסדר. קודם כל, מה שכתוב פה בזוהר, ושוב, אני לא בונה את זה על המאמר הזה בזוהר, הדבר הזה הוא עולה מתוך התורה כולה, מתוך התורה כולה. המאמר בזוהר מתאר את זה מאוד יפה וממחיש את זה מאוד חזק, וממשיג את הדברים. האמונה, אם אתה לוקח בעולם שני אנשים, אחד אדם מאמין, אחד אדם לא מאמין. ההבדל הוא, האדם הלא מאמין, לא מאמין בעולם, ואדם המאמין, מאמין בעולם. מה פירוש להאמין בעולם? להגיד שהעולם, להבין שהעולם יש לו מגמה, יש לו מהלך, הוא מוליך איזושהי מגמה. כשאני פועל בעולם, אני מתקשר עם מישהו. כן? העולם מייצג, הייתי אומר את המילה ללועזית, פרסונל, מייצג אישיות. יש פה אישיות שעומדת מאחורי הדברים, ואיתו אנחנו מתקשרים. כן, זה בעצם העולם. האדם שחי חיים של אמונה, ואני רוצה להגיד פה עוד נקודה חשובה, והיא עיקר מה שרציתי היום לדבר. הדברים שאמרתי עד עכשיו, באופנים אחרים אולי אמרתי אותם בתחילת הסדרה הזאת, אולי בהבדלים. אני אומר שישנם שתי צורות, שני אופנים של אנשים שמאמינים בקודש ברוך הוא. יש אנשים שהאמונה בקודש ברוך הוא מביאה אותם למיעוט והפחתה בערך ובמקום של האדם. זאת אמונה שהיא מנוגדת לגאווה, נקרא לזה ככה. יש, כוחי לא עושה, יעשו לי את החי לזה? לא, לא אתה. השם אלוקיך נותן לך כוח לעשות חי. זה נכון בהקשר מסוים, אבל עיקר המשמעות של אמונה היא לא להקטין את הערך של העולם ושל האדם, אלא להעצים אותו ולהגדיל אותו הרבה יותר. האדם הלא מאמין מסתכל על העולם ומתקשה מאוד. הוא יכול מאוד מאוד לאהוב דברים שקורים בעולם. הוא יכול להגיד לך כמה כיף לאכול את האוכל הזה, כמה כיף להסתכל על הנוף הזה. אני מייחס לזה בערך מוגבל, כי זה לא כזה כיף גדול בתוך העמדה הזאת להסתכל בעולם. אבל תשאל אותו, האם יש משמעות לדברים? האם זה חשוב? אין לו דרך להגיד שזה חשוב. כי למה זה חשוב? באיזה מובן זה חשוב? לאן זה הולך גם? כן? האם אתה יכול להגיד לאן הדברים הולכים? אדם נולד יום אחד, מת יום אחד, נמצא פה כך וכך זמן, איך אומרים, בחושך היה ובחושך ילך, ואף אחד לא יודע, ואין שום זכר למה שהוא עשה, ואין משמעות למה שהוא עשה, ושום דבר, אם אדם היה, התפיסה שמפנימה את העמדה הזאת, היא תפיסה המנוגדת לאמונה. התפיסה של אמונה זאת אומרת, לא, כל מה שקורה פה נמצא כי הוא צריך להיות, כי יש לו סיבה. יש משמעות עצומה לאתגר שהוטל עליי בעולם. אני צריך לפעול פה כי יש חשיבות עצומה למה שקורה כאן. למה? זה לא נמצא סתם, זה נמצא אלוקים שברא את העולם, ולכן צריך להבין את פירוש המילה אלוקים. אני אשתמש בפסוקים, כן, הרעיון הזה הוא רעיון כללי. אם ישאל אדם כלשהו, ישאל אותנו באיזושהי סיטואציה, כשאתם אומרים, ראיתי שיש כזה ספר, כשאומרים אלוקים למה מתכוונים? אז אני אגיד מה שהתורה אומרת. אלוקים הוא מישהו שלא חסר לו שום דבר, לא? ולכן כל הפעולות שלו הן פעולות מתוך ערכים ולא מתוך צרכים. כל היצורים האחרים לפעמים פועלים פעולות ערכיות, בהרבה מאוד מקרים. בהרבה מאוד מקרים הם פועלים מתוך צורך. וזה לא, מה שנקרא, הכרח, לא יגונה ולא יתשובח. כן, אני אדם, אני זקוק לאוכל. חלק מהדברים שאני עושה, אני עושה כי אני צריך לאכול. לא התכוונתי לעשות פה שום דבר בעל משמעות, פשוט דאגתי לצרכים שלי. אלוקים הוא מישהו שאין לו צרכים, כן? הוא שלם לגמרי, ולכן כל הפעולות שלו הן פעולות ערכיות. זאת אמונת הייחוד, בצורה שהחומש מתאר אותה. אני אגיד את הפסוקים בפרשת עקב. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? כי אם לטוב לך. ככה מפרש הרמב"ן את הפסוקים, והפירוש של הרמב"ן הוא מוכח. דרך אגב, מישהו התווכח איתי שבגמרא כתוב פירוש אחר, ומי אמר שאפשר ללכת עם הרמב"ן, זה לא שהרמב"ן זקוק להסכמה מאף אחד. מה? כן, אבל האירו, אומר הרמב"ן, זה לא מעט. לאירו, ללכת בכל דרוכוב, לאהבו, לעובדו בכל לבבכם, ולשמור כל מצווה יסוף. אומר הרמב"ן, זה נקרא קיים. אז אומר הרמב"ן, קיים, הכוונה היא, כל הדברים הרבים האלה, שהם באמת הרבה, הם, אין לקדוש ברוך הוא בהם שום מטרה, כי אם לטובתך. ומה הראיה שהרמב"ן צודק, ומה הראיה שאת פסוק מביא? אין להשב אלוקיך השמיים, מושבי השמיים, האורץ לכל אשר בו, ואינו צורך ממחו לכלום, אומר הרמב"ן. רק באבותיך חשק השם, ויבחר בזרעו אחריהם בכם.
אבל לא בבריאות אמרנו.
קודם לא בבריאות כי הוא אוהב אותך. זה משנה מאוד, זה כמו אבא שאומר לבן שלו, אבל כמו אבא שאומר לבן שלו, תקשיב, אתה חושב שאני מרוויח בזה שאתה לומד את המקצוע? מה פירוש, אתה מרוויח שטוב לך שאני מצליח. אבל עדיין, כן, יש הבדל גדול אם האבא אומר, תעבוד ותרוויח, כי אני לוקח 10% ממה שאתה מרוויח לחשבון שלי, וזה מעשיר את החשבון שלי, או שאני אומר, לא, מה שיש לי זה רק שאני אוהב אותך. זה מה שכתוב פה, כן, והממשיכה, כי השם אלוהיכך אלוהיכיכם, הוא אלוהיכי האלוהים ואדוני האדונים, אוקיי, לגודל הגיבור והנורא שלא יספונים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. כן, מה זה יקרא לא ייקח שוחד? כן, לצורך העניין אני אביא משל, אולי שלא לא מתכוון להרגיז אף אחד, בוא נגיד שיש איזה אדמור צדיק שהברכות שלו מתקיימות. כן, עכשיו, אם אדם רוצה למשל לעשות ניתוח, הוא רוצה מאוד ברכה מהרבה. אבל הרב כמו צדיק לא נותן ברכות סתם. הוא רוצה לנצל את היכולת שלו כדי לחזק אותך בתורה, בירת שמיים וכולי. הוא שאל אותך איך אתה בעניין הזה, איך אתה בעניין הזה. עכשיו אני יודע שהרב ישאל אותי בעניין הזה. אם הוא שאל אותי על זה אני אגיד לו מצוין, אבל אם שאלתי על זה אני קצת צריך לגמגם, המצב הוא לא טוב. אז יש לי פתרון, אם אני אזהה שהנכד של הרב צריך לדחוף שידוך ואני אשיג לו שידוך, גם אז הרב יתנה את הברכה. זה כבר יראה אחרת. ולמה זה ככה? לא בגלל שהרבא הוא לא מספיק טוב, אלא כי הרבא הוא בן אדם, ויש לו צרכים. כל רבא הוא בן אדם, וזה אמונת הייחוד. זה אמונת הייחוד. יש מישהו אחד שהוא, זה נקרא, אוקיי, לגודל, הגיבור והנוירה, אשר לא יספוני ולא ייקח שו אחד. אין לך מה לתת לו. הדבר היחידי שאתה יכול לתת לו זה לנאום נכון. וזו אמונת הייחוד. זה לא איזשהו עוד הבחנה. אם ישאל אותנו השואל, מה הפירוש, מה הסיפור הזה של הספר הזה? כן, חמיש וחמיש התורה. התורה שהקודש ברוך הוא נתן, או יותר טוב המהדורה שנמצאת בארון הקודש. כן, הספר עצמו, בלי לעטוף אותה בקריחה או בזה. הספר כמו שהוא, הספר אומר את המסר הזה. שהעולם שאתה חי בו הוא עולם שיש לו משמעות עצומה. הוא לא סתם. אני לא באתי להתנגד למסר של אמונה שמבטל את הגאווה האנושית הפסולה. יש, זה גם אמת. אבל עיקר המשמעות של אמונה זה אל תתייחס לחיים שלך כאל סתם. החיים שלך הם בעלי משמעות עצומה. הם נמצאים פה כי אם מישהו נתן לי משהו כי הוא היה רעב, אז כמה משמעות אני יכול לייחס לזה? כן? אבל אם מישהו עשה את זה כי זה נכון, כי זה ראוי, רק ערכים מניעים את ההנהגה האלוקית. זה פירוש המילים, הוויה הוא האלוקים. אלוקים זה המנהיג, הפועל, השליט, רק שיקולים של הוויה, שיקולים של מישהו שלם לגמרי, הם מנחים את העולם. בשביל זה אנחנו יהודים.
אבל כן חשוב לקרוא שיהיה לו קשר, אבל
אתה אומר... הקשר שהקדוש ברוך הוא רוצה הוא כי זה טוב. כי זה טוב, הוא מיטיב כי זה טוב, הוא פועל רק מתוך ערכים. עכשיו תתכנס לסוגיה הגדולה, מהם הערכים הנכונים וכו', יש לנו הרבה עבודה. זה פירוש המילים, אסקל ויודע אויסי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. צריך לשים לב לזה, כי מסיבות היסטוריות שונות ומשונות, לפעמים משתמט הקשר, נעלם הקשר בין הערכים לבין האמונה באלוקים. זה כאילו נהיה שתי סוגיות נפרדות. יש שיגיד לך אנשים, באופן עקרוני זה הסיפור. זה הסיפור. האנשים שחיו ואיתם התנ"ך התמודד, עובדי אלילים, האמינו שמי שמנהיג את העולם עושה את זה מתוך הצרכים שלו. וזו הסיבה שעובדי עבודה זרה לא עבדו את האלוקים, לא בגלל שהם לא ידעו שיש אלוקים, היו גם כאלה, אבל גם אלה שידעו שיש אלוקים, לא רצו לעבוד את אלוקים, כי לעבוד את אלוקים זה להסתבך. אתה לא יכול להפעיל אותו. הדבר היחידי שאתה יכול לעשות כדי להסתדר איתו זה לנהוג נכון. והרבה פעמים לנהוג נכון זה לא קל. כן, זה תביעה מאדם. לאדם יש יצרים והוא רוצה לפתור את הדברים בקלות. אז כמה טוב למצוא מישהו שיש לו כוח, כדאי להשתמש במשל של הפוליטיקה. כן, אדם שמגיע לפוליטיקה הישראלית לצורך העניין, אז הוא צריך לזהות מה הם מוקדי הכוח. כן, מי יש לו כוח בליכוד לצורך העניין. כן, מאוד חשוב. אבל זה כלום אם אתה לא יודע את החולשות שלו. של מוקדי הכוח. כי אם אין לך, אם אתה יודע שהוא חזק, מה תעשה? אבל אם אתה יודע את חולשותיו של האדם החזק, אתה יכול להשתמש בחוזק שלו בשבילך. ככה נראה עולם אלילי. כן, שוב, הפוליטיקה היא יכולה להסתדר עם אמונה באלוקים, אבל דרך אגב, האמונה באלוקים משנה את התמונה. מכאן מגיע הדבר הזה שאדם רע לא יכול להזיק לי. שוב, היושר והצדק והערכים הנכונים מחייבים אותי להיזהר ממנו, אבל עד כמה שאני לא, מכאן זאת התשובה לחנופה. החנפן הוא אדם שמפחד ממישהו ומוכן למכור את הערכים שלו בשביל האדם אחר. אבל אם אתה מאמין באלוקים, אתה אומר, לא, הכוח היחידי הפועל בעולם הוא הכוח של הערכים הנכונים. אין דרך בעולם להרוויח. התשובה היא שלא מרוויחים באמת. אבל שוב, מה שאני אומר הוא לא איזשהו חידוש, איזשהו רעיון פילוסופי. יש עושר שבור, אין ספק שאדם יכול לגנוב כסף ויהיה לו כסף. כן, בדרך כלל, לא בדרך כלל, רק כמה אחוזים מהמקרים, הגנב יוצא מהגנימה עם הכסף בכיס. ועדיין, הכסף הזה הוא לא טוב. יש עושר שמור לבעליו לרעתו. יש מצב, וזה רק יש מצב, אני חושב שזה פשוט, זה גם פשוט בדרך הטבע. כולם מבינים היטב, הגנבים לפעמים מבלבלים את עצמם, והם חושבים, אני אגנוב את הכסף, אבל בבית אני אהיה אדם ישר. ביחסים שלי עם אשתי והילדים שלי. אבל זה לא עובד. כי אם אתה הופך להיות גנב, אז אתה גנב בכל מקום. כן? לא שאתה תגנוב אשתך את הכוס קפה שלה, אבל אתה תהיה אדם לא ישר, ומערכות היחסים שלך יהיו בהתאם. איך יהיה לך טוב? תרצה מחר לעשות שותפות אמיתית, כן? אני אוהב לספר סיפור שהיה. כאן בארץ ישראל, כאן במדינת ישראל היה שר פנים פעם מטעם שינוי, שקראו לו פריצקי. והוא רצה להפיל בפח חבר שלו למפלגה. פורז, איך עושים את זה? כיוון שהוא היה שר האנרגיות, אני חושב, שר האנרגיה, לא זוכר איזה ביטוי, איזה זה, הוא קרא ליושב ראש הדירקטוריון של חברת חשמל, ישב איתו לשיחה, וסיכם איתו, בוא נפיל בפח, ניצור תיק לפורז. עכשיו, אני חושב ששניהם הבינו, ובוודאי פריצקי הבין, שאם השיחה הזאת יוצאת לתקשורת, הוא גמר את הכל. אין לזה ספק. אלא מה? הוא נתן אמון באיש שיחו שהוא לא יספר. האם יש מקום לאמון הזה? לא. אם אנחנו עסוקים עכשיו בלהפיל אדם בפח, איזה טעם יש לאמון הזה? וזה מה שקרה בסוף. אותו אדם הקליט את השיחה ושלח אותה לתקשורת. כן, עכשיו, זה לא איזה שפנצ'ר מקרי, וואי, נתתי בו אמון, איזה גנב הוא, כן? אין מקום לאמון. עכשיו, האדם...
לא,
אינטרסים לפעמים עובדים ומשתנים. זה טבעם של אינטרסים, שהיום יש לו את האינטרס, מחר יהיה לו אינטרס אחר. נאמנות זה משהו אמיתי שעומד לנצח. עכשיו, אם אתה פועל בניגוד לנאמנות, אתה מאבד את הנאמנות. עכשיו, היצר הרע לפעמים בבלט הבן אדם ואומר לו, בוא נפעל להשתמש בנאמנות שצריך, מה שנקרא, כשזה יהיה לי טוב. הוא גם רוצה להיות נאמן לאשתו ולילדים שלו. כן, אל פירון היה איש המאפיה הישראלית, אומרים עליו שהוא אחראי למותם של עשרות אנשים. כן, והוא אמר, אני כל החיים שלי חי חיים רדופים ובורח במשטרה בכל הזדמנות, ואני עושה את הכל כדי שהילדים שלי יוכלו לחיות חיי שקט ורווחה ולהיות אנשים אגונים וישרים. משום מה, התחושה שלי, לא בדקתי, שהילדים שלו למדו דברים אחרים ממנו. אבל, 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 אבל זה בדיוק הטעות של, של, של השקר. אבל הטוב הוא אמיתי והוא נכון, והוא הסוד האמיתי של העולם. זה בעצם אמונת הייחוד. אמונת הייחוד אומרת שהטוב הוא הרקע האמיתי שלנו, השקר, הקלקול יכולים להופיע בכל מיני הקשרים, אבל הם לא, ולמה הם מופיעים? מופיעים כי הקדוש ברוך הוא רצה לתת, שוב, כי הטוב האמיתי זה לתת לבן אדם את האתגר לעמוד מול הרע ולהתמודד איתו. אבל אין לרע כוח אמיתי, כי העולם נברא, כן, וזה מחייב תפיסה אחרת של מציאות. זה מוביל אותי ליחס אחר לבני אדם.
מה אני חושב שאין לו כוח אמיתי? בסופו של דבר, מול הרע יש איזשהו...
או, לפעמים הצדק, לא, זה לא אמיתי, זה הכוונה היא שזה לא עובד. משל למה הדבר דומה? משל למה הדבר דומה, אם תיקח ברפואה, יש אדם שמרגיש לו טוב, אני יכול למצוא טיפול טוב למחלה, ואני יכול למצוא משהו שיחזק אותו. כן, לצורך העניין אני אתן לו, איך קוראים את השתייה הזאת, אקסל. אתה תראה יתרונות, לא, זה לא טיפול אמיתי, זה לא עובד. זה לא באמת עובד, זה עושה משהו, אני לא אומר, לא מכחיש שזה עושה משהו. הרע יש לו מקום בעולם, אבל האמונה האמיתית בהשם אומרת כמה דברים, אומרת קודם כל שחשוב מאוד מאוד לתקן ולבנות את העולם. לשון התפילה שאנחנו אומרים אותה כל יום, אבל מקורה בתפילת מלכויות של ראש השנה, לתקן עולם במלכות שקל. הכוונה היא לסדר את העולם בסדר נכון מנקודת מבט אלוקית. כן, זה הסדר הנכון. ו... מקבילה של זה, כן, המשנה באובס אומרת, בעשור ובמורס נברו אילום, ולוי במים הרי חודי אוכל לי בורס, אלו ליתן זכר לצדיקים, שמקיימים עשו אילום שנברו בעשור ובמורס. וליפור המין הרשויים שמאבדים עשו אילום. מה למדנו? את גדר הצדיק וגדר הרשע. הצדיק הוא מי שמקיים את העולם, הרשע הוא מי שמאבד את העולם. אפשר להגדיר את הרשע והצדיק בעוד דרכים, נכונות, כן? הצדיק הוא מי ששומע בכל הקודש ברוך הוא, והרשע זה מי שממרא את פיו, וזה אמת. אבל זו אמת, אבל המשנה פה, בגלל העניין שהעשור המאמורס רוצה, נותן עוד הגדרה לצדיק. צדיק יסויד אוילום, כנאי הצדיק לוקח אחריות על המציאות. זאת עמדה של צדיק, והעמדה הזאת נובעת מתפיסה של החשיבות והערך הנצחי של העולם. אדם אומר לפעמים, נו נו, החיים שלי, אני, קרא לי כמה פעמים ששאלתי אנשים, כן, איך שלום בית? אין תלונות. שאלתי ככה בצחוק, מי לא מתלונן? הוא אומר, אני, אשתי כן. אבל זה בדרך כלל ככה, ככה זה. אמרתי לו, אבל לא, השאלה שלי, אם הקדוש ברוך הוא מרוצה. אמר לי, מה... כאילו, בתורמה הוא צד בעין, אנחנו לא עושים עבירות, לא מעליבים אחד את השני, הכל בסדר. לא, לא, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא חפץ שתבנה את העולם שלך נכון, עמוק וטוב. כן, זה תפיסה של אמונה. זה דבר ראשון. הדבר השני שהתפיסה של אמונה נותנת, זה אופטימיות אמיתית. הטוב בעולם מצליח, הרע בעולם לא מצליח. ככלל, שוב, זה לא כלל שמחייב שבכל מקרה התוצאות יהיו כאלה, אבל הכלל הזה הוא אמיתי ונכון, כי כן, כמו שאם אדם יגיד לך, תראה, יש לי מכונית, המכונית נועדה בשביל לנסוע. סביר להניח שלנסוע ילך בה. אבל אם אני רוצה לא לנסוע, אלא לזרוק אותה על מישהו, אולי יצליח, אולי לא יצליח, כן? היא לא נועדה בשביל שתוכל להרים אותה בקלות ולזרוק אותה. כן, העולם נברא בשביל שהטוב יפעל בו, וזה הדרך הנכונה והראויה לפעול. הדבר השלישי שאמונה נותנת, זה אמון עמוק ואמיתי באדם. כיוון שהאדם הוא מרכז הבריאה, והוא נברא בצלם אלוקים, אדם מאמין חייב, אולי המילה הנכונה לא חייב, אלא מוכרח, לסגל לעצמו התייחסות חיובית למציאות, לאדם. כי, כן, המילה צלם אלוקים היא ממש בוטה בהקשר הזה, כן, מה אדם יגיד צלם אלוקים והוא רע? איך יכול להיות, כן, מה, אין אמירה יותר חזקה בשבחו של האדם כמו אמירה של צלם אלוקים. צלם אלוקים, וזה באמת מאוד מאוד, זאת המגמה, המגמה היא תדע לך, יש מקום להוציא מבני האדם דברים טובים. זה משמעותי לחינוך, זה משמעותי למערכות קשרים. אחד התחומים הכי משמעותיים, וזו אחת הסיבות, שאנשים מאמינים נוטים לייחס לניסויים יותר משמעות, בעולם הכללי אנשים אמרו את המשפט האדם לאדם זאב, והיה איש חכם, מחכמי אומות העולם במאה ה-20, שאמר, הזולת הוא הגיהינום. וצריך לתפוס את המשפט הזה, כי זה קודם כל אומר לי משהו על הזולת כלפיי, כן? תזהר מאחרים. אין לך סיבה לצפות שהם יהיו נאמנים לך, שהם יהיו טובים לך, או לא, זו הכוונה הישירה. אבל זו המשמעות, הוא לא יכול להבין אותך, אין מקום. אבל בעומק הדבר תמון דבר הרבה יותר נורא, כי אתה הזולת שלי, אבל אני הזולת שלך. ואם הזולת הוא הגיהינום, פירושו שאני הגיהינום. ואילו האמונה באלוקים אומרת, תשמע, בני אדם נבראו, בני אדם הם מרכז הבריאה, חוץ מהעניין של צלם אלוקים, כן? האדם הם מרכז הבריאה, והם נבראו בשביל להגשים את הטוב. יש להם את הכלים, את הנפש האמיתית הנכונה, כדי להגשים את הטוב. וזה בעצם המשפט צלם אלוקים. כן? חלק אלוקה ממעל, המשפט שהתפרסם בספר התניא, אבל מקורו בספר איוב. הוא אומר, האדם נברא עם תפיסה אמיתית של מוסר ושל צדק, זה א', והוא נברא עם רצון חזק מאוד להגשים את זה. כן, הדבר הזה גם מטיל אחריות עמוקה מאוד על האדם להיות מוסרי, כן, אתה לא יכול להגיד, אמרו לי אחרת. זה לא עובד. זה לא עובד. כן, אתה יודע בתוך לבך את האמת הנכונה והטובה, נבראת. המילים צלם אלוקים, אני אולי אוסיף איזה משל להסביר את זה, כן? אם אני רוצה להשיג תרומה ממישהו, אמרו לי כמה פעמים, הדבר הנכון הוא, יש איזה אדם עשיר ואני חושב שאולי הוא יתרום לי לזה, צריך לנסות לדעת מי הוא, איך פונים אליו. כן, תארו לעצמכם שיש אדם שאוהב מאוד ספרים במקצוע מסוים, ואני אשיג לו איזה ספר נדיר בתחום הזה. יש סיכוי טוב יותר שאני, הוא ישמח וירצה לתת. לפעמים אני הולך לבקש כסף מאדם, שאני לא מכיר אותו. אין לי, לא הסקתי שום אינפורמציה. אבל עדיין העובדה שאני יודע שהוא אדם, נותנת לי הרבה מאוד ידע. כן, אני מבין שאני לא אבוא, בוא אולי להתחיל את השיחה עם שתי סירות לחי, ואחר כך כמה כללות, ואחר כך תן לי כסף. למה לא? התשובה היא, אני מכיר את עצמי, ואני והוא, למרות שבני אדם שונים זה מזה בהרבה מאוד בחילות, עדיין יש משותף מאוד חזק. יש מציאות אנושית משותפת לכל המין האנושי, וממנה אני גוזר את ההתייחסות שלי לזולת. אומרת הטוירו, כשאתה רוצה להתייחס לאלוקים, אלוקים דומה לך. אתה יכול לתקשר איתו. אתה יכול לתקשר איתו. שואל אותי, איך אני אשכנע את הקודש ברוך הוא לתת לי? תחשוב, אם היית צריך לשכנע את עצמך, איך היית עושה את זה? ככה משכנעים את האלוקים. הכוונה היא שהאדם לא תמיד עומד במציאות האנושית. והקדוש ברוך הוא עומד בתמיד. זה המשמעות, כן? האדם פועל, זה מה שהפסוק אומר. כי גבו שמיים מארץ כן גבו דרכם בדרככם. והכוונה היא, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושם לא ישוב. האדם פועל למען מטרות. והרבה פעמים לא מצליח. האלוקים פועל ומצליח. לא אומרים שלכן הוא לא פועל למען מטרות. לא, הפוך. לכן המטרות שהוא פועל למענם, שאתה מבין אותם. אתה לא חייב לדעת בכל מקרה, בדיוק שאתה לא יודע בכל מקרה. אבל אתה יכול להבין מה אלוקים רוצה. וזה, הדבר הזה הוא באמת יסוידה, יסוידו, יש ועמוד החוכמס. זה בעצם הסיפור היהודי. זה לא איזשהו, כן, אתה יודע, מוסר, דרשה כזאת או כזאת. זה, בשביל זה אנחנו יהודים. כן, מה שהתורה שמה בפה של אברהם אבינו. כן, כי ידעתי, למען אשר יצא ועזבונו ועזבי ישראל אחרוב. מה הוא מצווה את בניו בתוך הרב? ושומרו דרך השם, דרך הוויה, לעשה צדקו ומשפט. כתוב בדברי אברהם אבינו ארבעה יסודות גדולים ומשמעותיים, ארבעה מהפכות. כן, ביחס לעולם שאברהם אבינו היה שם, זה היה ארבעה מהפכות גדולות. כן, אנחנו היום כבר התחנכנו לאור זה ויודעים אותם, ועדיין צריך תמיד לחזור ולשנן את הדברים ולהבהיר אותם. כן, אומר ירמיהו הנביא, עקוב הלב מכל ואנושו, מי ידענו. הלב של האדם מלא עקבות, לשון מעקפים. כאילו, כל מיני פינות כאלה, שכל יום יתגלה עוד חלק חדש בלב, וגם לשם צריך להכניס את אמונת הייחוד. זה פשט. הנביא ירמיהו, זה לא, כן, זה הפשט. התקנה היא שאמונה היא לא הישג שהגעתי אליו והבנתי איזושהי דרשה, הרצאה, שיעור, ואני יודע אותו וזהו. כן, לצורך העניין, לוח הכפל, אני מניח שאם אדם יודע את לוח הכפל, לא צריך, לא יודע מה יקרה אם אדם לא יעסוק בלוח הכפל 20 שנה. בדרך כלל גם המציאות מביאה מספיק פעמים שעות בלוח הכפל, ואדם, אני יודע, די, זה את לוח הכפל. אמונה זה לא ככה. אמונה בהשם, אמונת הייחוד דורשת כל החיים, וזה, בשביל זה אדם חי. כדי כל יום מחדש להכניס את אמונת הייחוד לעוד נקודה בלב. ואני חוזר לדברי אברהם אבינו. כן, ושמרו דרך השם עושה דקה מישות, אמר אברהם אבינו 14. אתה אחד שיש אלוקים, שברא את העולם ומנהיג אותו ומפעיל אותו כל הזמן. עדיין יכול אדם להגיד, אולי אלוקים פועל בדרכים שאין לי דרך להשיג אותן, אין לי מובן בהם. איך אומרים, מי אני? אני קטונתי בשביל לחשוב על אלוקים בכלל. לא, לאלוקים יש דרך, דרך הכוונה, יש דרך, יש אופן לתפוס את המהלך האלוקי ולהבין מהו. דבר שלישי, יסוד שלישי שהקברה מבינו מחדש, שהדרך של הקודש ברוך הוא יצדוקו ומשפוט. מוסר וצדק אנושיים, זה הכותרת, זה הכותרת של ההנהגה האלוקית. והדבר הרביעי שכתוב בדברי אברהם אבינו, שהדבר הזה מחייב כל אדם עלי אדמות לפעול בדרך הזאת. כל אדם עלי אדמות הוא חייב לפעול בדרך הזאת. למה? כי זה התוכן של העולם. האלוקים נמצא מאחורי המציאות, והוא פועל בדרך הזאת. אז זה מחייב את כל אחד ואחד מאיתנו. כמובן, אברהם אבינו מצווה את זה, את בולו ואת בעצם אחרו. אבל הדבר הזה באופן עקרוני הוא חובתו של כל אדם עלי אדמות. כל יצור אנושי מחויב הדבר הזה, כן, לא נדע עכשיו בפטור של אוינס למי שלא יודע, זה נידון אחר. אבל באופן עקרוני, החובה הזאת מוטלת, וזה המקום האמיתי של האדם. אני רוצה להוסיף דבר מעניין. חז"ל אומרים, מפורסם מאוד, חז"ל הגמרא, שאברהם אבינו מעצמו היא לא מתור. אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, אפילו עירוב תבשילין, אפילו עירוב תחומין יש גורסים, ואת הכל הוא למד מעצמו. בסדר? יום אחד מצאתי במדרש, מאיפה חז"ל יודעים שאברהם אבינו ידע את התורה מעצמו? אז חז"ל אומרים, כי דכסיב, כי ידעתי ולמען אשר יצא ואזמון ובסייחו, ושמו דרך השם, ואז לא קורא משפט. מה הפשר של הראייה הזאת? הכוונה היא ככה, אברהם אבינו אומר לך שזה אברהם אבינו הגיע מעצמו, לכן הקדוש ברוך הוא ידע אותו, הקדוש ברוך הוא הכיר אותו ופנה אליו ויצר איתו קשר אחרי שהוא כבר ידע את זה. אז הוא ידע מעצמו שדרך השם יצדוקו ומשפוט, ושזה מחייב כל אדם. אומרים חז"ל, כל התיאור כולו שייכת לזה. כל התיאור כולו סעיפים, איך אומר עיד אל הזוקן, ואידך פירוש של זיל גמור.
איפה התורה, איפה כתוב את זה על זה? שזה...
איפה המדרש אני מצטט?
שכל
שם פירושים
של זה.
זה חז"ל אומרים לך, חז"ל אומרים לך שאברהם אבינו יודע עירוב תבשילין, בגלל שהוא, כמו שאתה רואה, שהוא יודע דרך השם לעשות דקה ומשפט. מה הקשר? התשובה, מה זה עירוב תבשילין? התבשילין זה ככה, יש אלוקים, אלוקים ישקף את הצדק ואת האמת ואת היושר, לכן אתה חייב לכבד אותו. אתה חייב לכבד אותו בשתי דרכים, ביותר, אבל אני מדבר עכשיו על שתי דרכים. דרך אחת היא היחס לעצם הבריאה של העולם, שזה שבס. הדרך השנייה, אתה חייב להתייחס להופעות האלוקיות בהיסטוריה, שזה יום טב. מה קורה עם יום טב ושבת חלים ביחד? אברהם אבינו, רגע, 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 מה עושים? האם אני יכול שכבוד היום טב יגרום לזה ששבת תהיה מזולזלת? איך אמרת הגמרא בפרק בייס דה בייצה, כן? יכול להיות שאדם יכין כל כך הרבה אוכל ליום טב, בסוף שבת תישאר עלובה? לא, לא יכול להיות. כבוד השם, שהוא מקור החסד, הצדקה והמשפט, דורש להתרחס גם לשבת. כן? או הפוך, יש מי שיגיד לך הפוך, לא, כבוד השבת יכול לגרום לאדם לחלל יום טב. הוא מבשל ליום טב, אז הוא גם יבשל לכבוד שבת, ואם זה יגיע...
קשור לזה שהוא קיים, אני שומע, ולתת לו כבוד, איפה זה צדקה, חסד ומשפט?
כי היחס לאלוקים נובע מזה שהוא שלמות. אם הייתי אומר לך שאלוקים קיים, אבל אלוקים הוא הכוס הזו. זאת אומרת, הכוס קיימת, אני לא מתווכח. אבל היא לא אומרת לי כלום. למה אתה חייב לאלוקים? מה?
כאן אתה יש
מיני. למה אני חייב לאלוקים את כל החיים שלי? כי אלוקים הוא מקור הטוב והצדק והשלמות. זה פירוש המילה הוויה. זה פירוש המילה הוויה. הוויה פירושו מי שהוא נמצא שלם. ושוב, יש פה מאחורי זה מונח היגיון שלפעמים אנחנו צריכים לברר אותו לעצמנו. כי אנשים שחיים בעולם שלנו היום, אני לא רוצה לפתוח עכשיו סוגיה גדולה, אולי נעשה את זה שבוע הבא, עסוקים בשאלה מי אמר שהערכים הם ערכים אמיתיים. זה נוסח אחד של ממש מודרני לשאלה הזאת. וישיב ואוכלים בדרך כלל שואלים את הנוסח אחר. מה זה ערכים? זה עוד סוג של רגש. אז זה לא נכון. ערכים הם אמת. ולכן, מי שהוא חסר לו משהו, כל רע בעולם, ואני הוכחתי לזה הוכחה פשוטה. פשוטה לגמרי. תסתכל על בן אדם ברחוב שמעביר ילד את הכביש. תרד אליו, תשאל אותו, סליחה, למה עשית את זה? הוא יכול להיות הרבה תשובות. בשפה שלך התשובה תהיה כי זה טוב. מה דעתכם אם ראינו אדם שנותן סתירה למישהו? תשאל אותו, למה אתה נותן לו סתירה? הוא יענה לך, כי זה רע. ברור, הרע הוא לא סיבה לכלום. הטוב הוא סיבה לכל דבר. עכשיו, למה אנשים עושים בכל אופן דברים רעים? כי יש להם חולשות. אם יש מישהו, מה?
או תירוצים.
לפעמים גם הרע הוא הופך להיות לטוב בסיטואציה מסוימת. כן, לפעמים לתת סתירה יכול להיות דבר נכון כדי למנוע מהילד לרוץ לכביש. למשל, לא יודע. אבל... מה? אז זה טוב, כן. כן. לא, אני מתכוון, הבנתי. אבל... מה? אני מתכוון, אבל אם יש מישהו שלא חסר לו כלום, בהכרח כל פעולותיו הם בשביל הטוב. זה הכל. שנזכה, איך אומר עכשיו, אבי ירמיהו אומר, לחדש כל פעם מחדש את ההתבוננות באמונה ולחיות חיים של אמונה אמיתית, חיים טובים ונכונים.
אמן.